כל כך הרבה נשים הצטערו השבוע על זה שבוטלה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. גם לאומן כבר לא פשוט לנסוע. מקומות כינוס, מקומות ששופכים בהם את הלב. והנה, רב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה, היה אומר, רוצים קברי צדיקים? לכו להר הרצל. שם קברי הצדיקים. אז אנחנו כאן עכשיו, ערב יום הזיכרון. מדליקים נר ומתפללים בזכות הצדיקים האלה שמסרו את נפשם עלינו. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. האין הגדול הזה כאן בהר הרצל, זה בית אלוקים וזה שער השמיים. ותתפללו עכשיו, מפני שכל השפתיים שנמצאות כאן דובבות יחד איתנו. אנחנו בימים הכל כך ישראליים האלה, בפרט בשנה הזו, יום הזיכרון, מיד אחריו יום העצמאות, ושני המושגים האלה, זיכרון ועצמאות, מקבלים משמעות לגמרי אחרת בתשפ"ד. לא צריך זיכרון חזק מדי כדי להתאבל ביום הזיכרון הזה, מפני שזה קרה ממש עכשיו, וזה קורה ממש בימים אלה, וזה קורע את הלב. והרב שגר זכר צדיק לברכה היה אומר שזיכרון זה תמיד הווה שמעורר את העבר ומנחיח אותו שוב בהווה. זה לא משהו שהיה ואיננו וצריך להתאמץ כדי לזכור אותו. ברגע שמגיע הזמן הזה שמזכירים את האדם או את השם או את הבחור או את הבחורה, פתאום כל העבר מגיע לכאן ומנחיח את עצמו. ראיתי את זה השבוע כשהייתי במצעד החיים באושוויץ ובירקנאו, כשכל הזמן התערבבו סיפורי השבעה באוקטובר ושמחת תורה עם סיפורי השואה. כשניצולת שואה נכנס לה לממד, כך מספרת לי ז'קלין, מחבל לתוך הממד, מכוון אליה אקדח לרכה, ואז הוא רואה שיש לה ביד אייפד, והוא לוקח את האייפד ונמלט. זה לא ערבוב, זה זיכרון הדברים שקרו לנו בשנה הזו, מנחיח מיד גם את זיכרון העבר, כי ליהודי אין עבר והווה. יש אני, והאני הזה נושא בתוכו את כל הדורות כולם. איך אומר הרב זקס כל כך יפה? אין לנו היסטורי. היסטורי זה his story. זה סיפור של מישהו אחר שאנחנו מנסים להיזכר בפרטיו. לנו יש memory. מי? זה קשור אליי וזה קשור בי, ואני מרגישה את הדברים כאילו הם קורים עכשיו. אנחנו נראה את זה במילים הכל כך יפות של הרב שגר, שכל כך מתאים לו לומר את המילים האלה, מפני שהוא כל הזמן היה כאן וכל הזמן היה שם. הוא היה הלום קרב ממלחמת יום הכיפורים, וההלומים אף פעם אין הלימה בין ההלום שלהם, זאת אומרת הנוכחות העכשווית, בואי הלום, הגענו עד הלום, לבין הזיכרונות שחיים בתוכם כל הזמן. אנחנו עם כזה, עם זוכר על כורחנו, וכל טריגר, איך אנחנו עכשיו משתמשים בביטוי מתרגר? כל טריגר קטן מעורר בנו את כל זיכרונות העם הזה כולו. זיכרון השכול, כותב הרב שגר, איננו מחייב קיבעון של ההווה בעבר, כביכול ההווה הפך להיות עבר, אלא הוא נוכחות עכשווית של מה שהיה, נוכחות המעצימה את ההווה. איך יום הזיכרון מעצים את ההווה? והרב שגר כותב כל כך יפה, לא ככל העמים בית ישראל. כשבתשתיתה של המדינה עומד זיכרון אותם נערים, שוב איננו יכולים להיות סתם מדינה, ואותם נערות כמובן, סתם עם. הזיכרון גורם לנו להיות אחרים היום, להיות שונים היום, להיות קדושים יותר, טובים יותר, אנושיים יותר, לממש את הציווי האלוקי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. נוהגים לומר, במותם ציוו לנו את החיים, אך אין די בכך, לא רק את החיים הם ציוו, אלא גם איך לחיות אותם. זאת אומרת, אנחנו חיים עם הזיכרון הזה בתוכנו, בטח בשנה הזו, ואין עבר, ואין הווה, ואין היסטורי, יש ממורי. הזיכרון שצרוב בכולנו, כי כולנו, כן כולנו, רקמה אנושית אחת חיה. אז מה, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על המוות? זה קשה וזה הכרחי, מפני שכל כך אנשים חווים את זה השנה, וכל כך הרבה נשים חוות את זה השנה. בואו נראה מה היהדות חושבת על המוות. השבוע אנחנו בפרשת אמור. פרשת אמור תתחיל, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם, לנפש לא יתמה בעמיו. הציווי הראשון לכהן בעם הזה הוא זהירות, מוות לפניך, וביהדות יש לזה אמירה אחרת. בואו נראה מה אומר הרב שמשון רפאל הירש. אליליות עתיקה וחדשה נוהגת לצרף את הדת עם המוות. רק בגבוה האדם תצמח מלכות האל. גביעה ומוות הם הגילוי העיקרי של האלוהות באמונות אליליות. כי האל הוא אלוהי המוות ולא אלוהי החיים. הוא ממית ולא מחיה, והוא שולח את המוות ואת מבשריו, החולי והעוני, למען יירה ממנו האדם, יזכור את כוח האל ואת חוסר האונים של האדם. משום כך, מקדשי האלילים עומדים בצד קברות, והמקום הראשון של כהניהם הוא ליד גופת המת. לא כאלה כהני ישראל, לא כן דת ישראל. האל המורה לכהן את מעמדו הוא אלוהי החיים. התגלותו הנעלה ביותר איננה בכוח המוות השובר את הגבורה ואת החיים, אלא הוא מתגלה בכוח החיים המשחרר והמחיה. וגם כשאנו פוגשים במוות בדת היהודית, אין היא מורה לאדם כיצד למות, אלא איך לחיות. אנחנו לומדים מהגיבורים והגיבורות של תפשין פי דלת ושל כל הדורות שצרובים בנו. איך לחיות? איך להיות אנשי ערכים מדהימים? איך להיות האחד בעד רעהו, לראות את הדברים מבעד לעיניים של מישהו אחר. הייתי בשבעה של משפחת ליבמן, אליקים ליבמן, הגיבור שהציל חיים, שנלחם על החיים ונרצח באכזריות. השבעה השבוע הייתה מלאה בכל מיני אנשים, מכל מיני מגזרים, וקם אבא של חייל שבוי ואמר, אני בדעות פוליטיות אחרות לחלוטין מאבא ליבמן, אבל בכל פעם שהוא היה אומר, קודם המדינה והניצחון במלחמה ואחר כך נדבר על השבויים, הייתי כועס, כי אצלי זה קודם כל הבן השבוי שלי, אחר כך הניצחון המוחלט. אבל הייתי מביט בהשתאות באדם שיכול לשים את רגשותיו העזים בצד ולחשוב על האומה בענק ובגדול. זה היה כל כך יפה, מפני שהאב הכאוב הזה, שחושב אחרת מאבא של אליקים, יכול לראות מבעד לעיניו של מישהו אחר. הגענו לשנת הבעד של המדינה הקטנה והמטולטלת הזאת, 76, בגימטריה בעד. עד לשנה הזו ידענו להגדיר לעצמנו היטב נגד מי אנחנו, נגד מה אנחנו, מי צריך ללכת הביתה, מי השם, מי לא נושא באחריות, מה חייבים לשנות בעם הזה. אנחנו יודעים היטב נגד מה אנחנו. אבל השנה הזו היא שנת הבעד. השנה שבה היו אנשים שונים לחלוטין בעד הדבר המשותף הזה שקוראים לו העם הזה והארץ הזו והמדינה הזו. אנשים הסכימו פתאום לראות דברים מבעד לעיניהם של אחרים. חזק חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. לפני 76 שנה אנשים ישבו ליד המקלטים לא כדי לשמוע אם זכינו באירוויזיון, אלא כדי לשמוע את הבעד באום, האם הם בעד הקמת המדינה הזו. אחרי 76 שנה נדמה לי שהבנו שאנחנו לא זקוקים לבעד החיצוני הזה של האומות המאוחדות נגדנו. זה הייחוד היחיד שלהם, דרך אגב. אנחנו עצמאים, אנחנו בעד עצמנו, אנחנו האחד בעד האחר, עם כל המחלוקות וכל הסכסוכים. זאת שנת הבעד, ריבונו של עולם. תחפר בעדנו, תשוחח בעדנו, תגן בעדנו, מפני שאנחנו כבר כל כך עייפים. אני רוצה שנלמד את מלאכת הזמן הנפלא הזה. ומלאכת הזמן קוראים לה נשמה. הנשמה מורכבת מהמשימות שאנחנו עושים עכשיו. הנון זה הנר, והשין זה השם, והמם זה המעשה, וההי זו ההתבודדות, ההתייחדות, התפילה הגדולה שניסה כולנו ביחד. נר. ביהדות יש לנר, בטח נר נשמה, משמעות אדירה. הנר תמיד מחבר בין עולמות. זאת אומרת, הוא מנחיח זיכרון ישן בהווה. הוא יחבר את ימי החול אל השבת, בנרות השבת, את השבת למוצאי השבת בנר ההבדלה, את החיים שלמעלה לחיים שכאן בנר נשמה. אנחנו שומעים שהתינוק לפני שהוא יוצא לעולם, נר דולק על ראשו והוא רואה מקצה העולם ועד קצהו, הוא רואה את זה גם כשהוא נמצא עכשיו שם למעלה עם כל הקדושים האחרים. הנר מורכב מכמה חלקים, יש לו הפתילה ויש לו הלהבה ויש לו את החלק של השעבה למטה. והשעווה, כך לפי המקובלים, זה הגוף שמונח באדמה, והלהבה זו הנשמה, נר השם, נשמת אדם, והפתילה זו התפילה, זה אנחנו שעומדים ומחברים את הגוף שנמצא כאן באדמה לנשמה שנמצאת בשמיים. אז אנחנו נדליק עכשיו נר לכל הקדושים, נחבר את השמיים ואת הארץ, והנר הזה מנחיח אותם, מזכיר את נשמתם הענקית שצרורה עכשיו בצרור החיים, והמקום מנחם. איזה מקום? אנחנו אומרים בניחום אבלים, המקום ינחם אתכם, המקום הוא בין שאר אבלי ציון וירושלים. כשעומדים בין כל כך הרבה אבלים בשנה הזו, ויתומים ואלמנות ושקולים, המקום הזה פתאום מנחם, מפני שאנחנו רואים ונחשפים לעוצמות האדירות שיש לעם הזה. הדבר השני שנעשה היום אחרי הנר שמרכיב את המילה נשמה, אנחנו נאמר שמות. שמות שאנחנו זוכרים מהמלחמה הזו, שמות של אהובים שלנו שנפלו ונטבחו ונרצחו על קידוש השם בשנה הכל כך קשה הזו. ואני אקרא עכשיו מה שאומר הבני יששכר, רבי צבי אלימלך מדינוב, מפסח ועד עצרת יש עלייה לאלפי אלפים נשמות, ולכן קוראים מגילת רות בשבועות בסוף ספירת העומר להקים שם המת על נחלתו, כי הנפש נשארת בזה העולם משוטטת, והרוח בגן העדן, וכשמזכירים שם ההרוג בזה העולם, אז מעוררים את הנפש, והנפש מודיעה לרוח, והרוח לנשמה, והנשמה לקדוש ברוך הוא, ואותיות שמו של האדם הם חיות האדם. והראיה, אם יצעק אדם על חברו שישן, לא יקיץ משנתו, אבל אם יזכיר את שמו, מיד מקיץ משנתו, וזה סוד ההשתתחות על קברי צדיקים. וכשלא מזכירים שמו בזה העולם, וחס ושלום בקרת. איך אומרים הגויים האויבים שלנו? לכו ונחריתם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. ואין מי שיודיע לרוח ונשמה, ועל ידי הזכרת שמו יש לו עלייה. אז אנחנו מזכירים שמות של הפנים ושל החברים ושל השכנים ושל נשים צעירות. תזכירו איזה שם שעולה לכם לראש, כי השם הזה פתאום מחיה משהו בנשמה המופלאה הזאת. מעשה. אנחנו עושים מעשה של טוב עם משפחה שכולה, שולחים איזשהו דיבור של נחמה, כותבים הודעה, אני זוכרת אותך. אין לנו מושג עד כמה הנחמה הזו מחזיקה את האבלים, עד כמה מילה, אפילו אם היא לא נכנסת מיד, היא נכנסת לאורך זמן. אנחנו בפרט נשים מועצת הנחמה הגדולה של העם הזה. בואו נקרא את המדרש היפהפה הזה. כשאדם נהרג או נפטר, ביהדות צריך לומר השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. תראו מה אומר המדרש. איוב אומר, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. בין שנתן ברחמים נתן, וכשנטל ברחמים נטל. למה? כי כשנתן את הילד הזה שיוולד לא נמלח בבריאה. השם נתן, כשהוא נותן לך את הילד היפה הזה שלך, או את בעלך המדהים, הוא לא שואל אף אחד, השם נתן. אבל כשהוא לוקח אותם, הוא לא לוקח אותם לבד. והשם לקח. מה זה והשם? הוא ומי עוד? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא לא מעז לקחת נשמה מהעולם הזה, מבלי שהוא מתייעץ במועצת האימהות. כשנתן לא נמלח בבריאה, אבל כשנטל נמלח בבית דין, בשרה, ברבקה, ברחל ובלאה. השם הולך לאמא שרה ואומר לה, אימוש, את לא יכולת לשמוע את הבשורה עד הסוף וכבר מתת, אפילו לא שמעת שהוא ניצל בסוף. הילדה שלי תעמוד בזה שקצין הנפגעים ידפוק לה בדלת, ושרה אומרת, אני אשמור עליה, ריבונו של עולם. ואז הולך הקדוש ברוך הוא לשופטת שנייה בבית הדין שלו, לרבקה אימנו, הילדה שלי תעמוד בצער הזה. את שלחת את הבן שלך יעקב ואמרת לו, אני אבוא אליך, לך עד שוך חמת אחיך, אני אבוא לקחת אותך. ושוב, לא ראית אותו מעולם. הבת שלי תעמוד בפרידה הזו, ורבקה אומרת, עליי כי ללתך, ביתי. אני אעמוד, אני אתן לך כוח. והקדוש ברוך הוא הולך לאמא רחל ואומר לה, הבת שלי מתמוטטת מבכי. כמה יכול אדם לבכות? זה בכי תמרורים כבר. ורחל אומרת, אני בוכה איתה. אני מענה להינחם על בנה כי איננו עד שתגיד לנו מניק הולך מבכי. ואז הקדוש ברוך הוא הולך לאמא לאה ואומר לה, את אמא של המשיח, לבת שלי יהיה כוח לרוץ למרחקים ארוכים כל כך. והיא אומרת, אני אביט בה בעיניי הרכות, בעיניי הארוכות, אני יודעת מה זה לרוץ למרחקים ארוכים, אני אתן לה יד. אז לשרה בניסיון שלה היה רק את שרה, ולרבקה היה רק את רבקה, ולרחל היה רק את רחל, וללאה היה רק את לאה. אבל לך, אמא, רעיה, אחות, בת, יש ארבע אמאות שלא נותנות לך ליפול, והן מחתרות אותך, שרה ורבקה, ורחל ולאה. וכאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, נאום השם, הם כל זמן ישלחו לך נחמה. זאת לא גאולה, זה נוח, מה? זה סמואט, איזושהי נחמה בצערך הגדול. מועצת האימהות עומדת ומשוחחת עלייך ומגנה עלייך, אימא. אז הדלקנו נר, זה הנון של הנשמה. הזכרנו את השם של הקדושים, זה השין של הנשמה. עשינו מעשה של נחמה למי שהיא אחרת, למי שהוא אחר. שלחנו הודעת חיזוק. אני נוכחת רק ביום שישי האחרון כמה הודעות של אלמנות צעירות קיבלתי ואימהות שכולות שפתאום נגמר להם הכוח. אין לי הסבר לזה. פתאום הם היו צריכות מילה. מילה, אני אתפלל עלייך, אני מחכה איתך, אני מחזיקה לך ביד, אני אוהבת אותך. וזה כל כך הרבה, כל כך הרבה. והכי חשוב להגיד לה, הילד שלך, כמו הילד שלך לא היה, כמו האיש שלך לא היה, וזו האמת. חז"ל מספרים לנו על בנו של רבי יוחנן בן זכאי, שנפל ככל הנראה בקרב עם הרומאים, וכולם באים לנחם אותו ומנסים לשלוח לו נחמה, והם עושים את זה כל כך עקום, הגם שיש להם כאלה כוונות טובות. נכנס רבי אליעזר בן אורקנוס ואמר לו, אני יכול להגיד לך משהו? והוא אמר לו, נו תגיד. והוא אמר לו, אדם הראשון היה לו בן ומת וקיבל עליו תנחומים, ואתה גם צריך להתנחם. אמר לו, לא מספיק שאני מצטער בעצמי, אומר רבי יוחנן בן זכאי, אתה מזכיר לי את הצער של אדם הראשון. למה הוא מתכוון? שהוא מצטער בצער של אדם הראשון? אז קודם כל כן, אנחנו נשאים, כמו שאמרנו, של היסטוריה או ממואר, הרבה יותר ארוך ממה שנדמה לנו. אבל ההסבר האמיתי הוא, בבקשה, ימימה, אל תתני לי דוגמה לנשים חזקות. שעברו את זה. יופי, אז אדם הראשון התנחם וקיבל תנחומים, תודה. אני לא. וכך נכנס רבי יהושע ואומר לו, לאיוב, היו בנים ומתו וקיבל עליהם תנחומים, והוא אומר לו, אתה מזכיר לי את הצער של איוב? לא מספיק לי הצער שלי. נכנס רבי יוסי ואמר לו, אהרון, היו לו בנים, והוא עשה וידום אהרון, והוא התנחם, אז למה אתה? והוא אומר לו, לא מספיק הצער שלי, אתה מזכיר לי את אהרון. נכנס רבי שמעון, אמר לו, לדוד המלך היה בן, והוא מת, והוא קיבל עליו תנחומים, והוא כועס עליו רבי יוחנן בן זכאי, לא מספיק הצער שלי, אתה עוד מוסיף לי צער של מישהו אחר. אבל אז נכנס רבי אלעזר בן ערך. ורבי אלעזר בן ערך, כשרבי יוחנן בן זכאי אמר את כל התכונות של תלמידיו הכי טובות, הוא בחר ברבי אלעזר בן ערך. כי רבי אלעזר בן ערך אמר שהמידה החשובה ביותר היא לב טוב. אנחנו בימים של לב טוב, ימי ספירת העומר. לב זה עד לג בעומר 32 יום. טוב זה עוד 17 יום. עד חג השבועות. תתרגלו את הלב הטוב שלכם. מה אומר רבי אלעזר בן ערך? אמשול לך משל. למה הדבר דומה? כך אומר רבי אלעזר בן ערך לרבי יוחנן בן זכאי האבל. לאדם שהפקיד לו המלך פיקדון. בכל יום ויום צועק האדם ואומר, אוי לי, מתי יצא מהפיקדון הזה בשלום? ולך היה בן, וקרא תורה, מקרא, נביאים וכתובים, ושנה משנה, הלכות ואגדות, ונפטר מהעולם בלוחת, ויש לך לקבל עליו תנחומים כשהחזרת פקדונך השלם. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, רבי אלעזר בני, יפה ניחמתני, כדרך שבני אדם מתנחמים. מה כל כך מנחם בלב הטוב הזה של רבי אלעזר בן ערך? הוא לא משווה, הוא לא משווה. בני אדם, כשאבא שלהם, אדם הראשון, מת, זה לא היה דומה לשום דבר אחר. לא הייתה השוואה לשום דבר אחר, כי היה רק אדם אחד בעולם. אל תגידי לי, האי חזקה והאי זה אבל יחיד עשי לך. אין צער כמו הצער שלך. אין בעולם. רק את יודעת מי זה היה. אבל יש בסיפור הזה הרבה יותר. הוא אומר לו משל. משל לאדם שקיבל פיקדון נורא יקר ואמר, אימא לה, אני לא רוצה לשמור על זה, זה כזה יקר, מה אני אעשה? והמלך יכעס עליי, יקרה לזה משהו. ואת לא אמרת מתי אני אפטר מזה. ואת מעולם לא אמרת ברוך שפטרני מעולו של זה. וגידלת אותו בכזאת אהבה, ובכזאת חרדה לשלומו. איזה אמהות יש לנו, איזה נשים יש לנו. חזרתי השבוע מפולין, ואיתי הייתה נורית מימון, החברה היקרה שלנו. וישבנו וחיכינו לעלייה למטוס שקצת התעכבה. פתאום הודיעו לנו שהטיסה מתעכבת, ולא הודיעו לנו למה. ופתאום נכנס מישהו, בלבוש של פקיד בשדה התעופה, ואומר, יש כאן מישהו ממשפחת מימון? ונורית קמה והתחילה לבכות ולצעוק, והוא אמר, בסך הכל אני רוצה להראות לך שהמדבקה נפלה לך מהמזוודה, והתחילה לצעוק ואמרה לו, יש לי בן בצבא, איך אתה נכנס ואומר, יש פה מישהו ממשפחת מימון ולא חושב על זה? וכולם קמו וחיבקו אותה, והיא לא יכלה להירגע מהבכי הזה, כי הילד שלה הודיע לה שהוא נכנס לרפיח יום לפני, ופתאום כל האנשים ישבו ואמרו, תראו את המציאות המטורפת של הארץ הזאת, כשנשים רק דרוכות על הילד היקר שלהם, מה קורה איתו, והוא כל כך התנצל, הוא אמר, לא התכוונתי, לא רציתי, אנחנו לא יכולים לדעת אפילו איפה זה נוגע, הדאגה הזו כל הזמן של אמא לילד שלה. היא לא רוצה להיפטר מהדאגה הזו, חס וחלילה. היא רוצה את הפיקדון הזה, מטלטל ככל שהוא יהיה, עם כל התהפוכות שעוברות עליו. היא רק רוצה שהוא יחיה, היא רק אוהבת אותו כל כך. אני רוצה הצדעה גדולה גדולה לאימהות שלנו. הצדעה מתוך הפרשה הזו, פרשת אמור, שמביאה פסוק מאוד מאוד מוזר, שקשה להבין את הסמיכות של העניינים שלו. ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם. מה זה? שור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אומר הרב שמשון רפאל הירש, רק על ההקרבה הזו, הבהמית של בהמה, שיולדת ילד בעצב ובכאבים ובצירי לידה, אתם לא יכולים להראות לה בצער העגל שלה. ומיד מהדוגמה הבהמית הזאת, עוברת התורה ואומרת, לא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, מדברת על קידוש השם. מה זה? תשמעו את המילים המבקיות של הרב שמשון רפאל הירש. כל החסידים והתמימים והישרים, כל קהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, אחת שעלו בחייהם לאהוב את השם, לחזות בנועמו, ובמותם לא נפרדו מאותה משאלה, מנשרים קלו, מאריות גברו לעשות רצון קונם, הם הקריבו על מזבח השם את חייהם ושאיפתם, את כל כוח המעשה שלהם ואת שמחת החיים. סדרת המצוות האלה יפהפייה, היא פותחת ביחסי האם של בהמה, לבלד שלה. עלינו להתחשב באותה הקרבה עצמית של הבהמה הנעשית בלא תודעה, כי יש בה משום התחלה ראשונה של הגשמת ערכי האנושות. והפסוק יחתום במסירות הנפש של אדם שפועל בתודעה של הקרבה מתוך חופש מוסרי. ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה השיא של כל מעשי הקורבנות, השיא של כל תפילה של אמא שהקריבה את עצמה מעט בלידתה, צמצמה את עצמה כדי לברוא מישהו אחר. משהו מההקרבה הזו עובר לבן הגיבור שלה, לבת הגיבורה שלה, שמקריבה, כי זו המורשת שהיא קיבלה מאימא. מה שמתחיל כיצר בהמי של צעקה של בהמה שיולדת, מתרגם באנושיות להקדשה טוטלית וקדושה, הקדשה אימהית למישהו אחר. בעצם הצבא צועד על אימהותיו, כמו שהזכרנו קודם. דיברנו על הנר, דיברנו על השם, דיברנו על המעשה, ועכשיו אנחנו נדבר על ההתבודדות וההתייחדות בתפילה. פרק התהילים שאנחנו נאמר ביום הזיכרון יהיה פרק כף, הפרק הראשון בעצם שבורא את היזכור. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשנה סלע. הפרק הזה הוא גם המעבר הכל כך לא ברור הזה מיום הזיכרון ליום העצמאות, פרק שמתחיל במועקה מאוד מאוד גדולה ומסתיים בחזות תקווה ענקית, אנחנו קמנו ונתעודד. בואו נלמד כמה פסוקים עם המדרש מפרק כף בתהילים. אנחנו הולכים לומר אותו בעזרת השם ביום הזיכרון, חלקנו נאמר אותו בשעת הצפירה, מפני שהצפירה בעצם היא עת צרה. כתוב שתוקעים בחצוצרות, ותקעתם בחצוצרות, כשיוצאים למלחמה, חצוצרה זה חצי צרה. כשכל הציבור נאסף לצליל הזה של החצוצרה, צרת רבים חצי צרה. משהו מהעול יורד קצת מנפשם של האבלים. יענך השם ביום צרה. מהו יענך השם ביום צרה? יסגבך שם אלוהי יעקב. למה דווקא יעקב? שואל המדרש. למה לא אלוהי אברהם? אלא מכאן לבעל הקורה שיכנס בעובי הקורה. אנחנו עכשיו קוראים לאלוהי יעקב. זה שהבן שלו היה שבוי כל כך הרבה זמן, והוא לא ידע אם הוא טרוף טורף, והוא רק קיבל את כותנתו המגואלת בדם. יעקב, שביתו נאנסה על ידי אנשי שכם הפרועים והרעים, והתתי אדם שהם היו. אלוהי יעקב, תהיה איתנו בעת הצרה הגדולה הזו. יענך השם ביום צרה. מה זה יום צרה? אמו אנוכי בצרה. יקראני ואענהו. אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה שמגעת צרה לישראל והם מבקשים אותי, יהיו משתפים אותי עמהם. באותה שעה אני עונה אותם, שנאמר, יקראני ואענהו, אמו אנוכי בצרה. אוקיי, אז יענך השם, מה זה אומר? שצריך לקרוא לו. השם, די. יענך השם ביום צרה, אמו אנוכי בצרה. יסגבך שם אלוהי יעקב, דווקא יעקב. ושימו לב, מה כותב המדרש על הפרק הזה? אמר רבי הושעיה, 9 פסוקים יש בפרק הזה, פרק כף, כנגד 9 חודשים שהאישה מתעברת ויולדת. ומה הוא אומר? מי שעונה ליולדת בצערה, הוא יענה לכם. וואו, קודם כל 9 פסוקים בפרק כף, בתהילים, אנחנו מבקשים על המולדת הזאת שהבטן התהפכה לה כל כך הרבה פעמים בחודשים האלה, והיא אספה אליה עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד. יענך השם ביום צרה. דבר אחר, אומר המדרש, באיזה יום יענך השם? ביום שהכל מעידים בו שהוא צרה, לעליונים ולתחתונים. יום שאפילו מלאכי השרת יראים ממנו, ועובדי אלילים אומרים כי גדול היום ההוא לישראל. איזה יום צרה, איזה יום שמתנקזות אליו כל כך הרבה דמעות. יענך השם ביום צרה. ועכשיו אני מגיעה להיילייט של פירוש המדרש לפרק כף. משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך. התייגע הבן ואמר לאביו, אבא, היכן היא המדינה? אמר לו, בני, סימן זה יהיה מסור בידיך. אם ראית בית הקברות לפניך, הרי המדינה קרובה לך. כך הנביא אומר לישראל, אם ראיתם הצרות שיחסו אתכם, מיד אתם נגאלים, שנאמר, יענך השם ביום צרה. יזכור כל מנחותיך, זה יצחק וכל הרוגי מלכות שנתקרבו על גבי המזבח לעולה. אוקיי, יענך השם. למה הוא יענה? לשאלה שלך, בן. משל לאבא ובן שהולכים והולכים והולכים, והבן כבר מתייגע. אבא, איפה המדינה שלנו בשנת ה-76? איפה היא עומדת עכשיו? Where is the state of mind? מה המצב שלנו? או כמו שרבי נחמן מברסלב מנסח את זה, איפה אני בעולם עכשיו? מה עונה השם? יענך השם? איפה המדינה ביום צרה? יענך השם ביום צרה. אתה רואה כאן את בית הקברות? איפה שאתה רואה בית קברות, שם היא המדינה. איזה מי תשובה הזאת? מה זה תשובה חלילה נוצרית? תשובה קורבנית? תשובה מרטירית? לא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וזה המשלב הראשון של התשובה, הרמה הנמוכה יותר. איפה שיש מתים, סימן שיש חיים. איך אומר הרב שגר? למתים אין את המושג מוות. הם יודעים שהם חיים חיי עולם. מוות זה מושג של אנשים חיים. אז כשמגיעים בואכה ירושלים, רואים את גבעת שאול, בית הקברות, זה סימן שעוד מעט יש פה עיר. נכון? המוות מבשר חיים. הרמה קצת יותר גבוהה של השאלה הזאת, אבא, איפה המדינה? כשראית בית אלמין, עכשיו תראה איפה המדינה. מה הכוונה? כשרואים את המוות ואת הרצח ואת הטבח ואת הנפילה של החללים הקדושים האלה, אתה תחיה עכשיו את החיים שלך בעצימות אחרת לגמרי. המדינה תשתנה מכוחם. איפה שאתה רואה את הסוף ההירואי של הצעירים האלה, שאף פעם לא חשבנו שיש בהם כאלה תעצומות גוף ונפש, אנחנו נחיה עכשיו אחרת. נחיה נוכח הצוואות המופלאות שההוגים הגדולים האלה השאירו לנו. שם היא המדינה. והמשלב הגבוה עוד יותר הוא. אבא, איכן היא המדינה? בעצם בכל פעם שתרימו עיניים לשמיים ותשאלו, איה, מה יהיה? איפה המדינה עכשיו? כל האנטישמיות הזאת וכל השנאה הזו והמלחמה שלא רואים את הסוף שלה באופק. כל זמן שתלכו ביחד עם אבא, יגעים ועייפים, ותשאלו, איה, איה מקום כבודו. איזה כבוד יוצא לך מזה, ריבונו של עולם? היה מקום כבודנו הרמוס בעולם, שם היא המדינה. אל תפסיקו לשאול שאלות על מקומנו במדינה הזו, על מקומה בין אומות העולם, מפני שכשמפסיקים לשאול ותפוסים בקונספציה, ולא דואגים משום דבר, ולא מקשיבים לתצפיתניות שהן צופיות הליכות מדינתן, ולא אוכלות לחם עצלות, כשאתם מתעצלים, חס ושלום, אין מדינה. תמשיכו לשאול כל הזמן, היכן היא המדינה? מה קורה איתנו עכשיו? לאן אנחנו צריכים להגיע מכאן? ועכשיו, המהפך לכיוון החיים. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. הצער הזה ייתן לנו דגל, ייתן לנו הגדרה, ייתן לנו שייכות, ייתן לנו משהו שכולנו דוגלים בו. ימלא השם כל משאלותיך. זו עת רצון עכשיו, תבקשו. אני תמיד אומרת שמשה רבנו בשעת הנעילה במלחמת יום הכיפורים שלו, על חייהם של עם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד אותנו חס וחלילה, הוא שואל אותו, הראני נא את כבודיך, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? מה אתה עכשיו מתפלסף? שעת נעילה עכשיו, עוד מעט מוצאי יום הכיפורים. משה רבנו עושה כאן דבר מהמם, ימלא השם כל משאלותיך. מה הוא בעצם אומר? ריבונו של עולם, ביום הזיכרון, ביום צרה, זה המופע הכי לא חוקי שלך, הכי לא מובן. זה המופע של צדיק ורע לו. כל כך הרבה צדיקים ורע להם. נכון? אז תשלים את החלק השני של המשוואה. גם אם אנחנו חלילה רשעים ולא ראויים ועשינו מעשים איומים ואנחנו עדיין רבים ומתקוטטים, שהמשוואה רשע וטוב לו תתקיים גם היא. כי הצדיק ורע לו יתממש ביום הזיכרון. מאוד מאוד מאוד. אז אפילו אנחנו חטאים חלילה ולא ראויים חלילה, תעשה את הרשע וטוב לו. זה יהיה מושלם. והשם אומר לו, סלחתי כדבריך. יעשה השם, ימלא השם כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו, אלף הרכב ואלף הסוסים, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. מה יש במזמור הזה כל כך יפה? המזמור הזה, ראשו בענייה, יענך השם ביום צרה, וסופו בענייה, השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. זה מזמור שנענה בעזרת השם, מזמור שעולה עד לכיסא הכבוד ומעורר על כולנו רחמים. אני רוצה מכאן לשלוח חיבוק ענק ענק לכל הנשים הזוכרות, לכל הנשים העצמאיות, מפני שהשנה הזו באמת באמת הוכחנו את העצמאות שלא קשורה לאיזשהו מנהיג או לאיזשהו מצבי מסוים. כל כך הרבה כוחות עצמיים של אנשים שלא קיבלו שום הוראות פעולה ומעצמם הוציאו עוצמות שאפשר רק לעמוד ולהצדיע להם. אז אני באמת באמת רוצה לאחל לכולנו נחמה, ושנגיע הביתה כבר למדינה, ושנראה את תחיית המתים, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. ואני רוצה לשלוח את האהבה הענקית שלנו לכולכן, לכל הנשים הגיבורות והאמיצות והטובות שעומדות בניסיון הגדול הזה, לא ניסיון המוות, ניסיון החיים, לא ניסיון האבל, ניסיון השמחה. אני מדליקה לכולכן משואה, אוהבת אתכם כל כך, כל כך.